טוב, אני מתחילה, עשיתי יותר מדי הקדמות להיום, התחלנו. נראה שמצוות היראה כוללת כל הלימודים המביאים ליראת השם. מצוות היראה כוללת כל הלימודים המביאים ליראת השם. למי יש תנ"ך נגיש? יופי, אז יש לכמה. תפתחו בבקשה דברים, פרק ד' פסוק י'. למה זה חשוב לראות את הדברים בפנים? כדי שלא תגידו שזה דרשה של חז"ל, של הרב קוק. וואו, בנות, יש מה זה מלא רעש. כאילו, אני מעדיפה שיהיו מעט בנות שרוצות להיות מאשר בנות שככה פחות בקטע של השיעור. אני ממש לא נעלבת אם באות מעט בנות, אבל ממש קשה לי רעש. טוב? איך אני נשמעת כמו מורה, אני באמת מורה. אז דברים ד' י'. יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב, באמור אדוני אליי, הקהל לי את העם, ואשמיעם את דבריי, אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים, אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדון. מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו? אני חוזרת. אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים, אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדון. הקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו להאמין בו או לראה אותו. מה הוא דורש מאיתנו? ללמוד לראה אותו. זה פסוק מפורש. זה לא ספר עבודת המידות, זה לא ספר אמונה. זה פסוק בתורה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אומר לנו. מה החובה שלנו? ללמוד יראה. אם את מרגישה שהכל בשכל כרגע, ואת עוד לא חובה, לא יראת שמיים ולא אמונה, וכל המילים האלה גדולות עלייך בחוויה, את בסדר. התפקיד שלך כרגע זה ללמוד יראה. זה לא לירה, זה לא לחוות יראה, לא להאמין, ללמוד. מכאן נובע שיראת שמיים זה תופעה נרכשת. נרכשת. כלומר, גם אם את מרגישה שוואו, עד כמה את רוצה להיות שם, אבל את לא, אל דאגה, תופעה נרכשת. נורא נורא חשוב הפסוק הזה. לא שאני צריכה את הציונים לפסוקים, אבל הפסוק הזה הוא באמת, באמת מחולל שינוי. כמה פעמים אנחנו מרגישים, וואו, כמה הייתי רוצה להאמין, אבל אני לא חווה את זה, כמה הייתי רוצה להתפלל, אבל אני לא חווה את זה. את יכולה, זה דבר שניתן ללמידה. זה דבר שניתן ללמד את הילדים שלנו. ככל שנלמד את הילדים שלנו בגיל יותר צעיר, אולי זה יותר טבעי. תמיד הייתי מקנה בכל הבנות הצדיקים האלה שככה מהבטן מקבלים. אז נכון שיש לנו תמיד גילה סביב כל החוזרים בתשובה שעברו ככה טלטלות, אבל באמת איזה זכות זה שההורים מלמדים אותנו את זה מהבטן. אז כל מי שלא זכתה שההורים לימדו אותה מהבטן, לא נורא, היא תלמד את הילדים שלה בעזרת השם. ככה העולם מתקדם. אני למדתי בתיכון חילוני, וכשהבן הבכור שלי, שהיום ברגע זה הוא בסיים מסע כומתה עם החיילים שלו, ממש ברגע זה, ומסכנים החיילים האלה, סיום מסע כומתה בזום. איזה בסה. לעבור כל כך הרבה קילומטרים בשביל שההורים יראו אותך בזום, ואפילו לא יביאו לך איזה ספינג' כזה שווה. בקיצור, אז כשהבן שלי היה בשיא גיל ההתבגרות, הוא אמר לי, אמא, מה את רוצה ממני? את בגילי היית בתיכון חילוני, לי בחיים לא היית נותנת ללכת לתיכון חילוני. אמרתי לו, אתה צודק, אבל בשביל מה עשיתי את כל הדרך הזאת? בשביל שאתה תחזור אחריו? והבן שלך יעשה את כל הדרך שאתה עשית? הרי איך העולם שלנו מתקדם? איך נגיע לגאולה? איך נגיע למלאה הארץ דעה את השם? בזה שכל דור תהיה לו נקודת פתיחה יותר טוב מהדור שלפניו. יותר טובה. אז אני עשיתי את כל הדרך הזאת, לא בשביל שאתה תחזור, בשביל שאתה תתחיל מנקודה אחרת, והבן שלך יתחיל מנקודה יותר גבוהה למה שאני נתתי לך. ככה אנחנו מתקדמים בחיים. אז אם מישהי מרגישה איזה בעשה, אותי לא חינכו ככה, לא נורא, את תחנכי ככה את הילדים שלך. אתם לא יודעים איזה כיף לי זה שהילד שלי כאן, והוא לא מוכן לדבר איתי לפני שהוא נותן ידיים. מי היה מאמין? כאילו, ברוך השם, באמת, אני לא קיבלתי את זה בבית, ובעזרת השם, הילדים שלנו במקום יותר טוב. אז ככה אנחנו מתקדמים, אנחנו לומדים ומלמדים את הילדים. ואם לא זכינו, הילדים שלנו יזכו, בעזרת השם. ככה מגיעים לגאולה. הגאולה היא לא אוכוס פוכוס, היא דרך המציאות. שאלות? אז ככה מתחילה הפסקה הבומבסטית שלנו. אין יראת השם היא חוכמה. יראה זה דבר מרכש. זה לא או שאת רוחנית כזאת ויש לך את זה או שלא. גם אם את שיאה שכלתנית, שיאה מרובעת, שיאה פרקטית, את יכולה לקנות יראת השמיים. יש? אוקיי. אז אני עכשיו נכנסת לפסקה חזרה. נראה שמצוות היראה כוללת כל הלימודים המביאים ליראת השם. אמרו חז"ל על הפסוק, אין יראת השם היא חוכמה. זה פסוק באיוב. הן אחת שרק היא לבדה חוכמה. הן ביוונית, וזו צפה שהייתה בימי חז"ל, הן זה אחת. יש חוכמה אחת בעולם. מה החוכמה הזאת? יראת שמיים. אם הייתי עושה פה סקר והייתי שואלת אתכן, לאיזה תחום בחיים צריך חוכמה? מה הייתן אומרות לי? צריכו את התחום הראשון שאתם חושבות שצריך בשבילו חוכמה. מה זה? רפואה. מעולה.
משפטים.
משפטים. כל החולמות עם הפסיכומטרי. כן, מה עוד? פסיכומטרי. נכון? כן, אני מכירה מישהי שעשתה 4 פעמים פסיכומטרי כדי להתקבל לרפואה, ורציתי להגיד לה מתי שנשמה, סעי, סעי, כאילו, יש עוד דברים בחיים. מה? כן. אני אומרת, בנות, לפעמים הניסיון שלנו הוא לא להרפות, ולפעמים הניסיון שלנו הוא להרפות. תלוי באיך את בשאר החיים. בקיצור, אני מבינה שדרכתי על פה יבלות כואבות. בכל מקרה, אני חוזרת לנקודה. נראית השם היא חוכמה. למה צריך חוכמה? אז אני מבינה שהאסוציאציה שהייתה פה היא רפואה. לי דווקא אסוציאציה תמיד הייתה מתמטיקה, אבל לא משנה, פסיכומטרי, אנחנו במקומות קרובים. אף אחת פה לא הייתה חושבת שלמה צריך חוכמה? ליראת שמיים. היינו חושבים שליראת שמיים צריך אולי איזה לב גדול, איזה שאר רוח. לא היינו חושבים שצריך חוכמה. וחוכמה, כאילו יש תחומים שזה דורש יותר. הפסקה הזאת באה ומחדשת לנו שהתחום שהכי דורש חוכמה זה יראת שמיים. יותר מזה, החוכמה היחידה בעולם באמת היא יראת שמיים. ועכשיו נשאלת השאלה, איזה שאלה נשאלת? איזה הנחה? קודם כל את אומרת, אם החובה שלנו בעולם זה יראת שמיים וחוכמה זה מתנה מהשם, זה לא פייר, נכון? אנחנו צריכים להגיע למשהו שלא לכל אחד יש כלים להגיע אליו. שאלה ראשונה, עוד שאלות? למה צריך חוכמה ליראת שמיים? יש לי שאלה יותר בסיסית. מה כל הדברים האחרים נחשבים? יש שאלה יותר בסיסית. מה זה יראת שמיים? עוד יותר בסיסית? מה זה חוכמה? כלומר, אנחנו מדברים ומדברים ומדברים, כאילו יש לנו הנחות ברורות, שיש לנו הנחות ברורות, שבאמת, מה זה חוכמה בכלל? שימו לב, בחיים יש לנו הרבה פעמים הנחות ברורות למה שלא צריך, ואנחנו שואלים את מה שאין צריך. למשל, אם מישהי מסתכלת על השעון כשאת מדברת, אז ההנחה לא הכרחית שיש לך, זה בטח אני משעממת אותה, או בטח היא ממהרת. אבל אין פה הנחה כזאת. ההנחה היחידה היא שיש מושג כזה שנקרא זמן. אולי היא מסתכלת על השעון כי היא לא רוצה לפספס אותך ולהיות איתך עוד זמן. כמה פעמים אנחנו מניחים הנחות לא הכרחיות ופרשנויות לא הכרחיות. אנחנו מדברות פה במתפלספות, יראת שמיים חוכמה, כשאין לנו מושג, לא מה זה יראת שמיים ולא מה זה חוכמה. אוקיי? למה? ולמה זה קורה לנו? כי גם חוכמה וגם יראת שמיים הם מושגים שאנחנו משתמשים מהם מגיל אפס. זוכרות את הפסקה הראשונה? שיש דבר כזה שנקרא ידיעת השמות, שאנחנו יודעים את המושגים רק בשם שלהם, לא ידיעת השם, ידיעת השם במושג, במובן של name באנגלית. אני רק יודעת מה השם של זה, אבל לא באמת. למשל, נתנו את הדוגמה אהבה, אז אני יכולה לאהוב את השם באותו רובד שבו אני אוהבת גלידה, כי יש לי אותה מילה, לאהוב גלידה ולאהוב את השם. איך זה יכול להיות? ואז הסברנו שאי אפשר לתת לכל רובד מילה חדשה, כי זה אינסופי, אבל ההסבר היותר עמוק היה שבאמת יש קשר בין אהבת השם לאהבת גלידה. מי שלא מתנסה באהבה בחיים שלו לא יוכל לאהוב את השם. מי שאין לו פחד משום דבר בחיים שלו, לא תהיה לו יראת שמיים. באמת יש קשר. נכון שזה רבדים אחרים לגמרי, אבל יש קשר. אנחנו כל החיים מתאמנים באהבה כדי להגיע לאהבת השם. אנחנו מתנסים גם בפחדים כדי להגיע ליראת שמיים, למרות שיראת שמיים ופחד זה שני דברים שונים לחלוטין. אז מה זו? חוכמה. חוכמה, יסביר לנו פה הרב, זה תהליך שאתה חייב לעבור בעצמך. אני אסביר. בואו תהיו איתי, אחר כך תסכמו, אתן לכם זמן. אני רוצה שתבינו את הפואנטה, טוב? אם עשיתי דוקטורט בביולוגיה 20 שנה, עברתי תהליך. 10 שנים הגעתי לכיוון לא נכון, ואז המחקר הראה לי שכל ההשערות שלי בכלל לא היו בכיוון. וב-10 שנים הבאות קצת יותר התקדמתי והבנתי, ותכלס כתבתי עבודת דוקטורט, פוסט דוקטורט, לא יודעת מה, 20 שנה בביולוגיה. אני באה להרצאה למדענים ומספרת על העבודה שלי, מספרת בקיצור על כל ה-10 שנים שעשיתי שטויות בדרך, ואחר כך אני מגיעה למסקנות, האם כל אחד צריך לעבור את כל ה-20 שנה של הטעויות שלי כדי לדעת כמוני את תוצאות המחקר? לא. עובדה שככה המדע מתקדם בזה שהמדען הקודם סיים את המחקר, העביר נקודת הפתיחה של המדען הבא, זה הסוף של המדען הקודם. לא כולם מתחילים מחדש בעולם בנוי מאש, אדמה, מים ואוויר, אוי ובוי, היינו חוזרים ליוונים. איך המדע מתקדם? שורה תחתונה מעבירים לבא. שורה תחתונה מעבירים לבא. אתה יכול למסור בקיצור את עיקרי הדברים, והבן אדם הבא ידע כמוך. לא צריך לעבור את כל ה-20 שנה של ההשערות הלא נכונות. לעומת זאת, אם אתה במשך 20 שנה עבדת על מידת הכעס או על מידת הענבה, ואתה בא ונותן הרצאה יפה במדרשה, איך עבדת על מידת הענבה? האם בסיום ההרצאה הקהל תהיה לו מידת ענווה כמו שלך? בהנחה שעבדת באמת, אוקיי? לא. למה? אין קיצורי דרכים. יש בדברים פנימיים אין קיצורי דרך. אני יכולה לתת טיפים, אני יכולה לתת כיוונים של איך נכון לעבוד, איזה ספרים שווה ללמוד, אבל אין קיצורי דרך. חוכמה זה תהליך שאתה זקוק גם לדרך. אי אפשר לתת רק שורה תחתונה. כל שאר התחומים שאנחנו לומדים בחיים, יש להם שתי תכליות. תכלית אחת זה איכות חיים. אנחנו מפתחים את המדע ואת הטכנולוגיה וכו'. כדי שתהיה לנו איכות חיים, לא רוצים להישאר האדם הקדמון. זה תכלית אחת. תכלית שנייה, והיא יותר עמוקה, כדי לאמן את השכל ללמוד יראת שמיים. כל היכולת החוכמה שקיבלנו בחיים זה כדי לקנות יראת שמיים. כמה אנחנו מבזבזים אותה על דברים אחרים בחיים. כשאני צריכה ללמוד למבחן, או כשאני צריכה לעשות משהו שהוא קשור לעבודה, לתכלס, אני מרגישה שאוקיי, זה מה שאני צריכה לעשות. ואם אני לומדת משהו לנשמה, אני מרגישה בזבוז זמן. באמת? עכשיו אל תיקחו אותי קשה מדי. אני כל הקורסים בסמסטר הראשון אחרי שנת מדרשה נכשלתי. למה? עד היום אני זוכרת למדתי באוניברסיטה העברית בירושלים, למדתי פיזיקה, זה התואר הראשון שלי. יום ראשון, תראו איך אני זוכרת, יום ראשון הרב אבינר, יום שני הרב שליצקי זצ"ל, יום שלישי הרבנית עידית, יום רביעי הרב צוקרמן, יום חמישי הרב שרקי, יום שישי ניקיר מרקי שבת. ככה אני רואה סמסטר שלי. אתם מבינות שהרבה באוניברסיטה לא הייתי, אני הייתי בראש שכאילו אני צריכה לעשות את מה שהכי חשוב. הייתי אחרי שנת מדרשה, המשכתי עוד שנת מדרשה. כל הציונים שלי הגיעו לחי נקודות בסמסטר הראשון. אוקיי, ואז הבנתי, אוקיי, מירב, נכון, את רוצה להמשיך את עבודת השם, את חובתך בעולמך, אבל קצת התנערי, את בכל זאת באוניברסיטה, ובכל זאת התחלתי לעשות עוד כמה דברים שקשורים ללימודים. במילים אחרות אני אומרת, יש לנו חובה בעולם. כל השאר זה רק לאמן את השכל כדי ללמוד יראת שמיים. אין קיצורי דרך. אין קיצור היום. שאלות? חוכמה זה יכולת לעבור תהליך. בואי נראה את זה עכשיו בשפה של הרב קוק, כי בינתיים רק אני דיברתי, ואתם יכולות להאמין לי או לא להאמין לי, אבל הרב קוק בטוח תאמינו. כן, שאלות? לא, חוכמה. כדי לעבור תהליך צריך שכל, וזה מתקשר לחוכמה במובן הרגיל שאנחנו מכירות. עוד שאלות? אז בואו נקרא את הדברים, ותזכירו לי לענות על השאלה שלך לגבי הנקודת פתיחה של האדם. נראה שמצוות היראה כוללת כל הלימודים המביאים ליראת השם. אמרו חז"ל על הפסוק, יראת השם היא חוכמה. אין אחת שרק היא לבדה חוכמה. וכמו שכתב בהקדמת מסילת ישרים, ודבר זה יפלא מאוד. הלא גדר החוכמה הוא מה שצריך עיון, כמו מה שאתם שאלתם, חוכמה צריך לרפואה, לפסיכומטרי. איך יכול להיות שאומרים חוכמה על יראת השם? והרבה דברים זולת לימודי היראה צריכים עיון. שאלה ברורה? גם אתם שאלתם אותה. ואני אראה בזה שכל הלימודים, כשאחד מעיין בהם ותוצאות העיונים ימסור לחברו בקיצור, מקבל חברו את החוכמה כמו מי שהגה בעיונו בזמן רב. איזה דוגמה נתתי לכם פה? נכון, הדוקטורט בביולוגיה. שימו לב, הוא לא ייתן פה דוגמה לביולוגיה, הוא ייתן פה דוגמה בקודש, כי החלוקה פה זה לא קודש וחול, אלא פנימי וחיצוני. כמו ענייני הלכה, שבמקום שנפל ספק מצד סתירת סוגיות, או קושיות הנופלות בדברי התלמוד והפוסקים, צריך שקידה ועיון להעמיד דבר על בוריו. אבל אחרי הבירור, כשיאמר אותו לאיזה אדם בקיצור, ידע שומע אותו כמו מי שהגה ועיין וחידש בעצמו. גם סוגיה בגמרא, אדם לומד, מפצח אותה, צריך להבין, אחר כך הוא מעביר על זה שיעור, מי שישמע את השיעור בסוף, יבין כמו מי שהעביר את השיעור. מה שאין כן יראת השם. שאף על פי שלימוד היראה שווה לשאר הלימודים, בסידור כללים וחוקים, צריך שכל, המודיעים לנו גדולת יוצרנו התברך ויתרומם, וישנה מקומות ועניינים הדורשים ליבון וברור. מכל מקום, גם אחרי הבירור, כשיאמר קיצור הדברים למי שלא ירד לעומק העניינים, לא. יבין, איזה דוגמה נתתי לכם פה? מה זה? על הענווה, מעולה. ועיד על זה מה שהעיד לנו החסיד רמח"ל בספרו פתחי חוכמה ודעת. הרמח"ל כתב עוד הרבה ספרים חוץ מסילת ישרים, הרבה מהם הם קבליים, שצריך לדעת שורש החוכמה ונקודתה על מה תסובב. ואומנם השורש אפשר להימסר בקיצור, אתה יכול להגיד מידת הענווה צריך ללמוד X, Y, Z, צריך ללמוד על משה רבנו, על אברהם אבינו, על דוד המלך, אבל אין דרך לידיעתו כי אם כשילמוד כל פרטי הדרושים שלו בארוכה. אין שנת מדרשה בקיצור. אין. כי רק אז יבין חשיבות השורש. אין הרבה פעמים ששואלים אותי על מדרשת שילוב עם שירות לאומי, או מדרשה עם לימודים אקדמיים, אני אומרת שזה מצוין למי שלא תעשה מדרשה. אבל זה לא במקום שנת מדרשה. כלומר, את לא יכולה לעשות מדרשת שילוב ולהגיד, איזה כיף, עשיתי גם שירות לאומי וגם מדרשה. כי גם השירות לאומי היה חלקי, וגם המדרשה הייתה חלקית, וזה מצוין לעשות מדרשת שילוב. אבל אי אפשר להשלות את אותנו שזה גם וגם. חוק שימור האנרגיה, את לא יכולה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אותו דבר בלימודים אקדמיים. את לא יכולה להגיד שעשית גם וגם 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 וגם, זה לא במקום, זה מצוין, אלה תוכניות נפלאות, אני בעד. אבל זה לא כאילו עשית גם וגם. אוקיי, אי אפשר בקיצור. מה זה? אי אפשר בקיצור. זה בדיוק הפסקה הזאת. עוד פעם, אני ממש בעד. שיתלו אותי על תשאל אותי על מדרשת שילוב שהיא רוצה, אני לא יודעת אם היא תעשה שנת מדרשה אחרי שירות לאומי. אני אגיד לה כן, אני בעד. אבל זה לא אשליה, כאילו עשית שנת מדרשה. כאילו לא, וואו, איך לקצתי את המערכת. אבל אין דרך לידיעתו כי אם כשילמוד כל פרטי הדרושים שלו בארוכה, כי רק אז יבין חשיבות השורש. אתה לא יכול להבין את הערך של שורש של עץ אם אתה לא רואה את הענפים שלו, ואת העלים שלו, ואת הפירות שלו, את רואה סתם שורש, את יודעת להעריך את העץ, רק אחרי שראית את כל הפירות שלו, ואת כל הפרחים שלו, ואת כל הענפים, את קצת מצליחה להבין, וואו, השורש הזה משמעותי. אי אפשר לתת רק שורש, זה חשוב שורש, אבל אי אפשר לתת רק אותו. אוקיי? לכן ודאי, רק יראת השם לוודא היא חוכמה, חוכמה אמיתית שלא תשתנה להיות ידיעה בעלמה. עכשיו הוא מוסיף לנו עוד הבנה של מה זה חוכמה. חוכמה זה לא אוסף ידיעות. זה לא. לכאורה, כדי לקנות חוכמה, תשבי כל היום בגוגל עם ויקיפדיה, היה לך הכי הרבה חוכמה. וואלה, לא. חוכמה זה לא מידע. חוכמה זה דרך. אחד הדברים שאני הכי שמחה בקורונה, זה שאם מישהו חשב שאפשר להחליף את המורים, ראינו שלא. מחשב לא מחליף את המורים. תלמיד שיושב לבד בבית עם מחשב, לא במקום מורה. למה? שגם מה שהוא אומר פה. כי מורה, אם הוא מורה טוב, כן, תפקידו להעביר את התלמיד תהליך ולא להקנות לו ידע. אם המורה רק מקנה ידע, המחשב יכול להחליף אותו. אבל אם המורה מעביר תלמיד תהליך, שום מחשב בעולם לא יחליף אותו. אבל כל הידיעות שבעולם, בין ידיעות ענייני הלכות עמוקות, בין ידיעות טבע הנמצאים מצד עצמם, אינם כי אם ידיעה. אלא שיפול בהן קושי בהשגת ידיעתם, עד שנצטרך להשתמש גם בהן בכוח החוכמה. שימו לב למשפט שהוא כאילו אומר דרך אגב, אבל הוא אחד המשפטים הכי חשובים פה. עד שנצטרך להשתמש גם בהן בכוח החוכמה, שמעיקרו לא נברא באדם, בשביל מה יש לך חוכמה? כי אם לצורך היראה לבדה. למה קיבלת יכולת חוכמה? ללמוד יראת שמיים. זוכרות את הפסוק שממנו התחלנו? שמה תפקידנו בעולם? ללמוד יראת שמיים וללמד את הילדים שלנו? בשביל מה קיבלנו חוכמה? בשביל זה. אנחנו בינתיים משתמשות בזה ללמוד מתמטיקה, להסתדר במקולת שלא יעבדו עלינו? מצוין. אנחנו לומדות גם פיזיקה, לפתח גם דברים טכנולוגית? מצוין. אנחנו מתעניינים במדע, בעולם, בחלל, מעולה. כל זה צדדי. בשביל מה? בשביל לאמן את השכל, ללמוד יראת שמיים. כל מי שעשתה פה הרבה סודוקווים, מעולה. יש לו שכל משוייך למה? ללמוד יראת שמיים.
אבל איך מלמדים יראת שמיים?
איך מלמדים יראת שמיים? קודם כל, איך לומדים את מתכוונת יראת שמיים, נכון? מלמדים אחרי שלומדים. וזה תהליך כל החיים. איך לומדים יראת שמיים? זה מה שבאת לעשות פה. ללמוד דברים שמצד אחד, כדי להבין את הפסקה, את צריכה שכל, נכון? אבל את מבינה שהפסקה הזאת לא יכולה להישאר רק בשכל. היא תלך, אם עשינו את העבודה, היא תלך איתך. את תשאלי את השאלה הזאת עוד. את תביני שכדי לקנות יראת שמיים, למשל, סליחה אם אני שואלה פה הסניליות שלי, שאלתי אתכם כבר אם אתם לומדות 8 פרקים לרמב"ן? לומדות 8 פרקים? מצוין. עם מי אתם לומדות 8 פרקים? בדרתי. איזה כיף. השמונה פרקים, קודם כל, עוד פעם, הרמב״ם לא צריך את הציונים שלי, אבל שמונה פרקים זה אחד הספרים שמסדרים לך את הראש להבין מה זה נפש האדם. למה הרמב״ם פותח בנפש האדם אחת? מה אכפת לנו אם נפש האדם היא אחת או שתיים או עשר? למה נפקמינה? אז למה נפקמינה? שמה שאתה מבין בשכל, אתה צריך להרגיש ברגש, אתה צריך לרצות ברצון ואתה צריך לדמיין בדמיון. כל הרבדים, איך קונים יראת שמיים? ברצון, בשכל, ברגש, בדמיון. איך בשכל? לומדים. איך ברגש? מתחברים. הרגש, דרך אגב, הוא הדבר האחרון, תכף אני אסביר על זה משהו. ברצון, כאילו אני לא יכולה לקנות משהו שאני לא רוצה אותו באמת. בדמיון, שאני אראה עם יראת שמיים, איך יראו החיים שלי? בשביל זה יש לי דמיון. מה ישתנה בחיים שלי כשיהיה לי יותר יראת שמיים? זה דמיון, נכון? יש אנשים שמשתמשים בדמיון שלהם, איך החיים שלהם יראו שיהיה להם יותר כסף, יותר יופי, כשיורידו 20 קילו? מעולה, אופציה אחת. אבל בשביל מה ניתן לנו דמיון? בשביל לדמיין. איך החיים שלי יראו כשאני אהיה עם מידות יותר טובות, כשאני אהיה עם יותר יראת שמיים? איך זה ייראה? על מה זה ישליך במציאות? במה זה יהיה שונה? אז יראת שמיים אני קונה בכל כוחות הנפש. שכל, רגש, רצון, דמיון.
כאילו, מתמטיקה וכזה, אני מרגיש שאת מדברת בשביל זה
כן, כי זה עוזר לך להבין את הפסקה הזאת. כי בסופו של דבר, כשאני לומדת תראה, אני משתמשת ביכולת של הבנה. אז אם יש לי הבנה עמוקה, כי תרגלתי מעולה הרבה תרגילים במתמטיקה, אני מבין יותר טוב את הפסקה. ועוד פסקאות, ועוד לימודים. כי המפגש הראשון שלי עם טקסט, סליחה על הביטוי טקסט, שהוא לא בדיוק מתאים לשפה של הרב, אבל המפגש הראשון שלי עם טקסט הוא דרך השכל, זה קודם כל הבנה. אני לא קוראת את המשפטים האלה ועושה את המדיטציה, נגיד. אני קודם כל רוצה להבין.
אני רק
שאלה,
אם
תיקח,
אפשר
לומר
שאנשים
שפחות חכמים, אבל זה מחזיר אותנו לשאלה שלך, נכון? איך יכול להיות שאנשים שפחות חכמים, אז אני רוצה, אתם שמעתם פה את השאלה? תחזרי עליה, בבקשה, אני נורא חשובה.
איך זה יכול להיות שאם מילה שמיים, זה תלוי חוכמה, אנשים
שפחות חכמים,
שני
חוכמים
שמיים,
או שפחות מסוגלים להגיע לשמיים.
אז
השאלה... אני רק רגע
לך את
זה,
כן.
כי
הרב
מדבר
מלא איזה שדווקא
אנשים שיש להם
נפש
של אומן,
שיותר,
הוא הרבה יותר
מקובר
לזה, הרבה יותר
יותר שמיים. הוא לא נותן ציונים, אם יותר או לא יותר. יש לו דרך האומנות ודרך הדמיון להגיע לשם. זה לא יותר.
וזה באמת, יש הרבה אנשים שהם סתומים במתמטיקה, אבל
אנשים טובים בתורה. בחלקים מסוימים בתורה, אוקיי? בחלקים מסוימים. אני רוצה רגע לעשות סדר בשאלה הזאת, בסדר? כל אחד מאיתנו נולד עם נתוני פתיחה אחרים, אוקיי? נולדנו עם יכולת שכלית שונה. נולדנו עם מידות שונות. איזה בעשה בן אדם שנולד עם נטייה לרכושנות? זה בעשה. זה פוגע בי בהרבה מידות. איזה בעשה עם בן אדם שנולד לנטייה לרצח? יש לנו שניים כאלה, דוד המלך ועשיו. בעשה. נכון? אני רוצה להיוולד עם נטייה לאהוב את כולם ולהיות נורא נחמדה. יש דברים שאנשים נולדים איתם. לכל בן אדם יש נקודת פתיחה אחרת. וזה לא פייר לגמרי אם כולנו היינו צריכים גם להגיע לאותו קו סיום. נכון? לא פייר. אבל לכל אחד מאיתנו יש נקודת פתיחה אחרת. אבל גם נקודת שליחות אחרת ונקודת דרישה אחרת מהקדוש ברוך הוא. כמו שאומר לנו זושה, כשאני אגיע לשמיים לא ישאלו אותנו, לא ישאלו אותי למה לא היית משה רבנו. ישאלו אותי למה לא היית רב זושה. אתן לכם דוגמה, אני ובעלי שנינו נמוכים. כל הילדים שלנו כמו שאתם מצפים. לא. בקיצור, אני מגיעה קבוע. עכשיו, בילד ראשון את דיבלת, כי האחות בטיפת חלב מסתכלת על הקומות ואומרת לך, וואי, ילד שלך קטן ונמוך ותזה ומת מאכילה, וישר כל המבטים המאשימים לאם המניקה, שלא מניקה כמו שצריך את הילד שלא גדיל. אז בילד הראשון את נבלת, שני שלישי את כבר זה, בשבי את צוחקת עליה. למה? אני מגיעה לאחות, ומה היא אומרת לי? נמוך, בעקומות, שלא משנה שזה עקומות מאנגליה, לא יודעת מי הביא אותם. אבל אז אני אומרת לה, עכשיו, הייתה עוד אחות בטיפת חלב, שכנה שלי, 1.80 מטר בעלה 2 מטר. קוראים לה שרה. אני אומרת, תגידי לי, זה נשמע לך הגיוני שהבן שלי והבן של שרה צריכים להגיע לאותה עקומה? כאילו, תמציאו לנו עקומות משלנו, בבקשה. כאילו, אם הבן שלי ביחס לעצמו לא גדל, אז זה באמת בעיה. אם עוברים כמה חודשים ותינוק לא גדל ביחס לעצמו, זה בעיה, אבל למה הוא צריך לגדול ביחס לעקומו? זה תרבות מערבית, שכאילו כולם צריכים להגיע בסוף לאותו דבר, אז זה באמת לא פייר אם יש לי פחות שכל, פחות גובה, פחות יופי, פחות, 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 פחות. אבל זה פייר לגמרי, כי הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא נתן לכל אחד מאיתנו, וממילה, לאן כל אחד מאיתנו צריך ויכול להגיע. אז יש אנשים שעשו את זה דרך הערוץ האומנותי היצירתי. יש אנשים שיצאו את זה דרך הערוץ השכלי, אבל כל אחד יש לו דרך אחרת לעבוד את השם. עכשיו, אם אנחנו צריכים להגיע לקו סיום אחד של הפסיכומטרי, איפה כל העצובות הרפואה? לא פייר. לא פייר, כי באמת, באמת הפסיכומטרי בודק רק דבר אחד, זה יכולת מתמטית. שום רופא לא צריך להיות מתמטיקאי. ובכל זאת, ככה זה התרבות המערבית, היא בנויה לפי מתמטיקה. אני יכולה להגיד לכם שאני גרועה באנגלית וקיבלתי פטור באנגלית. איך? איך? אני רוצה גם, אני אגיד לך, חברה שלי דוברת אנגלית, קיבלה הרבה פחות ממני, יצא מדעתה. סיבה מאוד פשוטה, עשיתי את האנגלית כמו מתמטיקה. ריסטייטמנט, פס פרפקט, פס פרפקט, לא הבנתי בילה מהחיים, הבנתי הכל בחוקים. כי הפסיכומטרי הוא מתמטיקה, האנגלית הוא מתמטיקה והעברית הוא מתמטיקה. הכל מתמטיקה. גם השפה, בנות, פסיכומטרי, הפסיכומטרי מי ש... הפסיכומטרי בעברית זה בודק שפה. את יכולה להיות ספרותית, את יכולה לכתוב חיבורים הכי מדהימים, ועדיין לא תצליח עם הפסיכומטרי בעברית, כי הוא לא בודק עברית, הוא בודק מתמטיקה. אם משה נכנס לים אז הוא נרטב, משה לא נרטב. האם המסקנה שהוא נכנס לים או לא? זה עברית? לא, זה מתמטיקה. זה מתמטיקה. לא משנה, לא באתי לבאס אתכם, באתי רק להגיד, באתי רק להגיד. באתי רק להדגים שהתרבות המערבית היא באמת לא פיירית, והשאלות שלכם נובעות מהתרבות הזאת, שמחנכת את כולנו להגיע לאותו מקום בלי קשר מהנקודת הפתיחה שלנו. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא לא למד בתרבות המערבית, והוא דורש מאיתנו דברים אחרים, ועבודת השם שנדרשת מכל אחת מאיתנו היא אחרת בהתאם לנקודות הפתיחה שלה. אבל אם ביחס לנקודות הפתיחה שלך לא התקדמת, אז במצב לא טוב. אם עשית כל מה שאת יכולה עם נקודת הפתיחה שלך מעולה, הרי תמיד נשאלת השאלה מה רוצים מעשיו, הרי עוד מהבטן הוא נמשך לעבודה זרה. מה רוצים ממנו מסכן? לא הייתה לו בחירה? בטח שהייתה לו בחירה. הוא נולד עם נטייה לדם, ודוד המלך נולד עם נטייה לדם. עשיו לקח את זה לרצח, ודוד המלך לקח את זה למלחמות השם ולעיסוק בהלכות נידה. שני עמדה, פה אתה מביא חיים, פה אתה רוצח. בימינו היינו אומרים, הוא יכול להיות חירור. יש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות עם נטייה לדם שהם מועילים. אף אחת לא יכולה להיות לא אחות ולא חירורגית ולא רופאה אם היא ניבלת מדם. לא, אתה צריך איזושהי נטייה כזאת. מה לעשות? מה לעשות? אז השאלה היא לא עם איזה נקודת פתיחה נולדת, השאלה היא מה את עושה עם הנקודת פתיחה שקיבלת. קיבלת יכולת שכלית יותר נמוכה משל אלברט איינשטיין, לא נורא. את צריכה לעבוד את השם ולעשות את המקסימום וללמוד מה שאת יכולה. זה העבודה שלנו בחיים. שאלות? מה? לא, אני רוצה לבדל, לא שזה מקשים, שעניתי לך. תודה. יש פה עוד שאלה שלא עניתי לה?
אפשר לשאול
שאלה חדשה? לגמרי. פותחת לנו חלון חדש, כן. אתם באמת יותר ערניות בנהילה.
איך
בפועל
בעצם אני לומדת יראת שם?
אוקיי, אז אני... זה מתקשר לשאלה שלה, שימו לב, אני אומרת שאלה, היא לא שמתם שמות כמו שביקשתי, בזום יותר קל לי ללמוד שמות. אז ככה, ללמוד יראת השם אמרנו צריך את כל הכוחות, שכל, רגש, רצון, דמיון. שכל, ללמוד, זה מה שאתם עושות פה. רצון, שכל ורצון זה החלקים הכי פשוטים, באופן יחסי. באופן יחסי למה? באופן יחסי לרגש. למה? כי רגש זה, תחוש, זה כוח שהוא נפעל מבחוץ. אני אסביר. אני נעלבת כי מישהו העליב אותי, אני שמחה כי הביאו לי מתנה. כמובן אני אומרת משפטים נורא פשטניים, אבל הרבה מאוד מהרגש שלנו ניזון מבחוץ. הוא בעצם יצור תגובתי. לעומת השכל שהוא אקטיבי ואני בוחרת מה אני לומדת ואני יושבת ללמוד, קשה לי מאוד לבחור מה להרגיש. נכון? אבל אם אני מטפטפת ומטפטפת ומטפטפת לרגש שלי דברים שכליים ורצונות, לאט לאט זה עובד. אני רוצה לתת משל. המשל, כמו כל דבר בתחומים עמוקים, הוא מוזיל, אבל הוא גם מסביר. מי אוהבת פה כוס קפה? כוס תה? למי קרה שהיא כבר הייתה מתה לכוס קפה, אבל היא ממהרת לאוטובוס? קרה לכם? אז יש כאלה, לא אתם, אבל יש כאלה שמרוב לחץ על הכוס קפה כל שנייה פותחות המכסה של הקומקום לראות אם המים רותחים. מה עושה פתיחת המכסה? גורמת למים לא לרתוח, נכון? אמרתי לכם, אני מפיזיקה, אלה הדוגמאות שלי. את פותחת, את רוצה לבדוק אם זה רותח, אבל עצם הפתיחה שלך פגעה בתהליך הרתיחה. זה מה שקורה לנו כשאנחנו בשכל רוצים לבדוק אם הרגש עובד. כל פעם שאני בשכל באה לבדוק אם הרגש עובד, אני מקררת את הרגש. מתי זה קורה לי? דוגמה קלאסית, סליחה שאלה תמיד הדוגמאות שלי, אבל עוד יהיו כל השנה, אז אני מבקש סליחה מראש. כשתיפגשי עם בחור, ולפי השכל הוא בול, את ביררת עליו, הוא מושלם בשבילך. את נפגשת איתו, יש לכם בדיוק אותם שאיפות, אותם רצונות, אבל מה לעשות? הרגש לא מתעורר. אז את נורא רוצה לעורר את הרגש, אז מה את עושה? את כל פגישה בודקת, אני מרגישה עליו משהו או לא? פתחת מכסה. כל פעם שאת בודקת אם את מרגישה או לא, פתחת מכסה, קירבת את הרגש. כל פעם שאת בודקת, את בודקת בשכל, את לא מאפשרת לרגש להרגיש. ולכן, עצה קבועה שיש לי במצבים האלה, תני לעצמך זמן מוגבל, שבו את אומרת, בחודש הזה אני רוצה רק לחוות. אני לא רוצה לבדוק אם הבחור מתאים לי, אני רוצה לדאוג שהוא יתאים לי. ובחודש הזה את פשוט עושה דברים כיפים, לא יושבת ללמוד איתו טקסט של הרב קוק, לא. את פשוט עושה מה שכיף לך. אני מקווה שגם כיף לך ללמוד טקסט של הרב קוק, אבל לא הפעם, אוקיי? לעשות דברים שמעוררים רגש בלי לבדוק. את אומרת, אבל איך תצליחי לעשות את זה? הרי את נורא רוצה לבדוק אם קרה משהו. את אומרת לעצמך, עוד חודש אני אבדוק. כלומר, את מרגיעה את עצמך שהשכל יחזור, את לא תלכי עכשיו עם הרגש בלי שכל. ורק אפשרות לשחרור רגש בלי בדיקה שכלית מאפשרת לרגש להתעורר. איך זה קשור למה שאני אתכם? אם את כל שבוע תבדקי, רגע, אני כבר נכנסתי למדרשה, רגע, אני כבר מרגישה חלק מהמדרשה, רגע, אני כבר אוהבת את השם, רגע, אני כבר מרגישה יראת שמיים, לא, זה לא יגיע. את פותחת את המכסה. בואי תני לעצמך ללמוד, להיכנס לתהליך, הרגש מגיע מעצמך. אז יראת שמיים אמרנו בונים, בשכל, רגש, רצון, דמיון, שכל, רצון, דמיון, הם אקטיביים. רגש הוא יהיה תוצאה, פועל יוצא, של מה שתעבדי עם השכל עם הרצון והדמיון. אז יראת שמיים, זה לא מתכון. אני אומרת את זה, את שאלת שאלה מאוד גדולה, ואני אתן לך תשובה שנשמעת כמו מתכון, אבל היא תהליך של חיים שלמים. דרך אגב, זה טבעה של שאלה. שאלה עם תנועה כזאת היא פתוחה, תשובה עם תנועה כזאת. תמיד שאלה יהיה במשהו יותר גדול מהתשובה, אבל זה רק פתיחה לתהליך. יראת שמיים שאני רוצה לקנות, אני לומדת על יראת שמיים. אני רוצה, אני מתפללת על זה. אני מדמיינת איך החיים שלי יראו כשאני אהיה שם. ובעזרת השם, כל זה יחלחל גם לרגש. שאלה? עניתי לך?
כן.
שאלות נוספות, חדשות, ישנות?
כן.
כן. השכל הוא תחילת הדרך. למה לי בכלל לקנות יראת שמיים? מה זה אומר יראת שמיים? אצל מה?
יראת שמיים.
שנייה, 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 אני לא שומעת אותך. כן. אבל השלב הראשון הוא תמיד הבנה. מה יש בצדיק הזה שהופך אותו לצדיק? סליחה שאני אתן דוגמאות קשות, אני מתנצלת מראש, אבל, כשאני רק מסתכלת על צדיק בלי שכל, קורה לנו מה שקרה עם שיינברג בצפון ועם עוד אחד עכשיו שמדברים עליו. השם ישמור, זה מה שקורה כשאני מסתכלת בלי שכל. לא רוצה להסתכל בלי שכל. סליחה.
אבל יש עניין לגמור שידור.
נשאלו פה שאלה, נכון, אבל אז אני צריכה ללמוד מהם התכונות האלה. יש פה, פספסתי משהו? יש פה איזה רעש, געש. כן, אני אסיים לענות לבד, אני גם אסביר. כן. אני לא יכולה, אם אני מתבוננת על צדיק, איך אני מבינה שהוא צדיק? מה יש בו שהוא צדיק? שכל. אוקיי? אני לא כאילו... אני צריכה להבין. מה שזרקתי היה כזה דבר. היא אמרה, רגע, נתבונן בצדיק ונקנה יראת שמיים, כביכול בואו נדלג על שלב השכל. אבל אם מדלגים על שלב השכל, קורה מה שקרה עם אותו אחד בצפון. כאילו, וואו, צדיק. ובשכל אני לא מבינה שהוא עובר על שולחן ארוך פשוט, הבן אדם נועל את הדלת, עובר על איחוד, הלכה בסיסית. ואני כאילו ככה? ולצערי, יש סיפורים. יש סיפורים. לא לדלג על השכל. אם תדלגו על השכל, אתם יכולים למצוא את עצמכם חלילה במקומות לא טובים. אני מקווה שהשיעור הזה יגיע רק לאוזניים שצריכות להגיע. אוקיי? באמת, באמת, באמת. זה בעיה. אתם הבנתם אותי או לא? מי שצריכה עוד הסבר, כאילו. בסדר? הערצה בלי הבנה. למה אני מעריצה את הצדיקות הזאת? אני יכולה להגיע איתה למקומות לא טובים. אל תוותרו על השכל. מה אתה אומר? לא, הערצה שעברה את שלב השכל שלי יכולה להיות טובה. אני יכולה להגיד לכם אחד הספרים שאני הכי אוהבת, אני קוראת אותו בערך כל שנה מחדש. וכל פעם אני כאילו מתלהבת, כאילו קראתי אותו פעם ראשונה, זה הספר התורה, אני שמחת על הרב שלמה זלמן אוירבך. לא יודעת איך הבנים שלי ניצלו מהשם שלמה זלמן, באמת, כאילו, בזכות זה שיש את בעלי. הייתי מסוגלת לקרוא לבן שלי שלמה זלמן, למרות שאני מרוקאית, אתם מבינות ששלמה זלמן זה לא בדיוק הטקסטים שאני שומעת בבית, אבל אני כל כך אוהבת, מעריצה, מעריכה מה שרוצה. הספר הזה אני מרגישה שבנה אצלי המון, 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 המון. אבל זה אחרי שלב שוואו, הבנתי איזה גודל יש פה. זה היה חייב להיות שלב של הבנה. נכון, אבל השלב הראשוני הוא שכל. אי אפשר לדלג עליו. למה אני מחפש צדיקים? איזה צדיקים מדברים אליי? איזה סוג, מבינה? זה חייב לעבור שלב של שכל, לא יכולה לדלג. כן, עוד שאלות? הרב אסף נבורג מנווה כתב, יצא ספר שני אחרי התורה המשמחת שנקרא אורו של עולם. הרב אסף נבורג כתב שם למחבר, שני ספרים בנו את היראת שמיים שלי. הראשון זה מסילת ישרים, השני זה התורה המשמחת. כשקראתי את זה אמרתי, הוא לא הגזים. הוא לא הגזים. אם זה מספיק כדי להמליץ. כן, עוד שאלות? טוב, אז מי שנבלה ממני קודם, מצוין. אני בעד שתיבעלו. אף פעם אל תוותרו על השכל. אף פעם אל תוותרו על השולחן ערוך. אף אחד הוא לא מעל השולחן ערוך. אף אחד. ואם את מריחה או הבטן שלך מרגישה משהו לפני הראש, תבדקי מה היא אומרת לך. אבל אל תישארי רק עם בטן, עוד פעם ראש. יש שולחן ערוך. לא יכול להיות שצדיק יעבור על השולחן ערוך, לא יכול להיות. זה נורא נורא בסיסי. אבל כשאני הולכת רק עם הבטן ורק עם ההרצה ורק עם הלב, ושמה את השכל בצד, אני יכולה ליפול וליפול חזק. ואם אתם צריכות עוד המלצה על הדרך, זה ללמוד הלכה. זה מאוד 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 חשוב. אם אני צריכה להבין מי עובר על שולחן ערוך, אני צריכה לדעת מה כתוב בשולחן ערוך? רצוי, לא? אז ללמוד הלכה. זה נכון שזה לא הדבר שאתם הכי מחפשות בשנת מדרשה, אבל זה אחד הדברים שהם הכי 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 חשובים. בואו, אחרי שהבאתי אתכם, בואו נרגיע קצת חזרה ונעשה סדר. מה שראינו בפסקה הזאת, זה שיראת השם היא חוכמה היחידה בעולם במובן הזה שאתה צריך לעבור את כל הדרך בעצמך. אף אחד לא יקצר לך דרך, גם לא הרב שלמה זלמן אוירבך בעצמו. אף אחד לא יקצר לך דרך. אפשר לתת לך כיוונים, אפשר לתת לך נקודות ציון שיכולים לעזור לך מאוד. אפשר הרבה, אבל אי אפשר לעבור את זה במקומך. ואת לא יכולה פשוט לקצר את הדרך. ולכן, אם את רוצה לבנות יראת שמיים, וכדאי שתרצי, כי זאת המצווה. ראינו בהתחלה שיש לנו מצווה. אין לנו מצווה להרגיש יראת שמיים. יש לנו מצווה ללמוד יראת שמיים. למה? כי על הרגע שלי אין לי שליטה. על מה אני לומדת יש לי שליטה. ואת זה אני צריכה ללמוד. איך לומדים יראת שמיים? קונים יראת שמיים, אמרנו, בכל כוחות הנפש. שכל, רגש, רצון, דמיון. מבין כוחות הנפש, על מה יש לי שליטה? שכל, רצון, דמיון. הרגש יהיה פועל יוצא, כמו הקומקום. זה משל, סליחה, מטופש, אבל מסביר. אוקיי? אל תקררי את עצמך. אל תבדקי כל הזמן אם את כבר בפנים או לא. יש בנות שעד שבועות שואלות את עצמם, רגע, המדרשה הזאת מתאימה לי או לא? נשמה, עברה שנה. עברה שנה. ברגע שאת שואלת ושואלת ושואלת, את לא בפנים. את פה, כנסי לעניין. מכילה, עוד הבלות אני דורכת עליהן. כנסי לעניינים, תבדקי אם זה מתאים לך בסוף. תגמרי את השנה, תבדקי אם זה מתאים לך. אחרי שראית מה קנית, אחרי שאפשרת לעצמך לגדול, אוקיי? ואנחנו לא מאפסנות את השכל בשום שלב, גם לא כשאנחנו פוגשות צדיק. השכל מבחינתי זה השולחן ערוך, השכל מבחינתי זה הקריטריונים להבין למה אותו אדם הוא צדיק. ואני אסיים בזה שיש סיפור בגמרא, שיושבים שני המוראים, עובר המורה שלישי. אז אומר הראשון לשני, אמרתי לכם שאני גרועה בשמות, אז אני אומרת ראשון, שני, שלישי, כי אני לא זוכרת מי אמר מה, אוקיי? אז אומר הראשון, בוא נקום מפניו כי הוא בן תורה. סליחה, כי הוא ירחת. אז אומר השני לראשון, לא, בוא נקום מפניו כי הוא בן תורה. אומר בחזרה הראשון לשני, אני אומר לך שנקום מפניו כי הוא ירחת, ואתה אומר לי שהוא בן תורה? במילים אחרות, יראת חטא זה יותר מלהיות בן תורה, נלמד את זה בפסקה ו'. אבל לענייננו, מה זה משנה למה קמים מפניו? הבן אדם תלמיד חכם. מה זה משנה אם אני קמה מפני תלמיד חכם, מפני שהוא ירא חטא או מפני שהוא בן תורה? למה זה משנה? קומי וזהו. זה משנה, כי אני שואלת את עצמי, מה זה בונה בי? ואם אני קמה בגלל יראת החטא שבו, זה בונה בי יראת חטא. אם אני קמה בגלל שהוא בן תורה, זה בונה בחיבור לתורה. אם אני קמה בגלל המידות הטובות שלו, זה בונה במידות טובות. כי אחר הפעולות נמשכים הלבבות. הקימה שלי פועלת עליי. אז אני, גם כשאני רואה צדיק, אני צריכה לשאול את עצמי, מה מחבר אותי לצדיק הזה? מה יש בו שהופך אותו לצדיק? המשך יבוא, להצלחה רבה.